جاذوعة كلها برخوت شو ببرخين هين برخوتها مهينين هين برخوتها متبوت كلهم بدربنان هين صرخ نمار برخوش الشبح بهداء كلهم هين بدربنان أخفي شو بجمارة كتوف ومستخدش برخوت دفن مدهي وشان ما استبراهي שאסור להנות מן העולם הזה בלא ברכה. אבל לא כל סברה פירושה היא מהתורה. יש באמת איזה מקומות שהגמרא שואלת, למה דיקרא סברה היא, משמע שהסברה היא חשובה מדאורייתא, ולא צריך לפסוק לכתוב אותה. כך בגמרא, למשל, בכתובות דף כ"ב, למה דיקרא סברה היא? אבל התוספות בשבועות כ"ב אומרים, טעמים שאין הסברה כל כך הרבה חזקה, או שהתורה טורחת לכתוב את זה, או שזה רק מדרבנן. כן, אין הוכחה מה שהגמרא אומרת סברה היא שזה יהיה מדאורייתא. אף הפי שהפני יהושע, שם בברכות, הבין שזה נקש מדאורייתא. אבל כל הפוסטים חולקים על זה. וסוברים שכל הברכות כולם, הם ברכה ראשונה, הם ברכה אחרונה, הם ברכת המצוות, הם ברכת הנהנים, כולם הם רק מדרבנן. אם כי הביאו מחתאות מהפסוקים שחייב אדם לברך למשל 100 ברכות אל תקרא מה אלא 100 מה השם רואה שואל מאמר כי אם יראה אל תקרא מה אלא 100 וכן גם כן יש כמה מחתאות אחרות בכל זאת כל זה מחתא בעלמא האמת היא שהכל הברכות הם רק מדרבנן על פי זה גם כן פסק מרן בסימן רשתת כל הברכות כולן בין ברכה ראשונה בין ברכה אחרונה אם מסתפק לו, אם ברך או לא ברך, אינו חוזר ומברך, חוץ בברכת המזון שהיא דאורייתא. זה פסוק מפורש, ואתה וסבעת, וברכת את השם אלוהיך. אפילו בברכת המזון לא תמיד היא דאורייתא. הרי אם אתה מוכר רק זית פת, זה מדרבנן. תורה אמרה ואחת וסבעת וברכת. אדם שאוכל כזית זה הוא שבע או לא שבע. מהר מאוד, לא היה לו זמן לאכול כדי צביעה, אחר כזית משהו קטן, ורץ תקף לעבודה שלו, או לתורה שלו. בכל זאת, הוא לא שבע, כמה שהוא לא שבע, לא חיה בברכת המזון מן התורה. התורה נתנה ואכלת ושבעת וברכת. אין מקרא יותר מדי פשוטו. כך גמרא בשבת סמ"ג אומרת. אומרת, אמר רב כהנא, בגיל 18 שנה הוא אומר על עצמו, היה בקי בכל השס ולא ידע שאין מקרא יוצא מדי פשוטו עד ששמע מהרב פילוני וכן, ואין מקרא יוצא מדי פשוטו אכלת וסבעת אפילו שבגמרא בברכות ממתת דרשו ואכלת זו אכילה וסבעת זו שתייה ומקווה לך וברכת את השם אלוהיך אז זאת אומרת כסביעה פירושו שישתייה וכן אכלת זה סתם אכילה זה בכזית ואם שותה באמת מים אחר כך חלס, אני חיה מהתורה זה לא כך כמו שאמרנו, אין מקרא יוצא מדי פשוטו. בספר יראים שרבי אלעזר מת תלמידו של רבנו תם הוא סובר דברים כפשטן ואכלת כזית אם אוכל אדם כזית חייב מברכת המזון מדאורייתא זו דעתו אפילו הרמב"ן במלחמותיו בברכות כף גם הוא כותב ככה שבכזית גם כן יש בזה חובה מדאורייתא הוא אומר אין לנו מה שיש בו, יש בו שמה בגמרא כתוב שמה שאלו מלאכי השרת רב אבירה אמר זמנין אמר משמד הרב אמן זמנין אמר משמד הרב עשה שכתוב בפסוק יישא השם פניו אליך וחונקה שאלו מלאכי השרת הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם כתוב בך אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד למה אתה נושא פנים לישראל? אמר להם אני לא יישא פנים לישראל אני כתבתי בתורה שלי וחתה וסבעת וברכת והם מדקדקים ומברכים על כזית או על קבצה כמו שהם נושאים פנים בשביל לברך אותי גם אני נושא להם פנים זה דברי הגמרא, מה משהו עמד כאן? מה זה נושאים פנים? שם מהתורה לא כדי סביעה וחתה וסבעת אלא שהם מחמירים על עצמם וכזית גם כן כבר מברכים בחת המזון וכמה משמע מכאן שזה מדרבנן, לא מדאורייתא. אם יהיה מדאורייתא, כן חובה, חובה לברך. מה הם עושים? איזה דבר לפנים בשעות הדין הם עושים? הם עושים את החובתם. אלא ודאי משמע מכאן שזה מדרבנן. בא הרמב"ן ואומר, אין לך למה, כך סובר רב עבירה, אבל אין לך כך. לא הוגשו מלאכי אשר יש ולא תרצו, לא יהיו דברים מעולם. כך אומר הרמב"ן. אבל זו מסקנת הגמרא, שאפילו בכזית הווים דאורייתא. זה אומר שכך מוכיח, שכך דעתו גם כשל הריף, שגם הריף ככה סובר. גם הרשב"א במסכת ברכות מ"ח, ככה משמע מדבריו, שבכזית לבד יש מצווה דאורייתא. כל הספרות האלה, כל הכבוד עליהם, אבל דעת רוב הראשונים לא כך. הנה ראשי בגמרא בברכות מ"ח, פשיט עלה שבכזית זה רק מדרבנן. כזית אין בו חובה לברך ברכת המזון, רק מדרבנן. הוא מביא שכך כתב גם כן בעל הלכות גדולות. אף תוספות שמה בברכות גם כן כתבו ככה, שזה רק מדרבנן. הם פוסקים כדבריו של רב עבירה, שזה רק לפני משורת הדין מה שמברכים על כזית או על קביצה. כן, הם שורים שזה רק מדרבנן. הרמב״ם כתב את זה מפורש, בכזית לא חייב, רק מדרבנן. הראש שמה בגמרא בברכות ממחית גם כן כתב ככה שזה רק מדרבנן. נמצא יש לנו שני עמודי הוראה, הרמב״ם והראש, וכי גם כן בעל רחוק גדולות וראשי ותוספות, כולם סוברים שזה רק מדרבנן. ומרן פסק את דבריהם. לכן כשאדם מסופק אם בירך ברכת המזון או לא בירך, שכמה נספק דברת אל החומרה, מכיוון שהוא מסופק חייב לברך, חייב עזור לברך. אז זה מדובר כשהוא סבע. אבל כשאחר כזה צריכים אנחנו לחוש לכל אותם הראשונים שהם שני עמודי הוראה, כמו שעמתי הרמב״ם והראש, וכך דעת גם כן ראשי ותוספות והלכות גדולות, כל אלה הם סוברים שזה רק מדרבנן. לכן ספק דרבנן לכולה. אם אדם מסופק אחר כך ברך ברכת המזון והוא אחר רק כזית ולא סבע, אחר רק כזית ולא סבע, אז זה רק מדרבנן. שלא כדעת הרמב״ן והרשב"א, וכפי שאמרתי גם ספר הראים, כל אלה שהם אומרים ככה שהם שיש חובה מדאורייתא בכזית בלבד, אין הלכה כמותם. אנחנו תופסים הלכה כדעת רוב הראשונים. אפילו שהרמב"ן כותב שגם הריף ככה סובר, בכל זאת יש לנו רוב בניין ורוב בניין שסוברים להפך. לכן אנחנו פוסקים כך, עושה גם כדעתו של מרן, אם אחר כדי סביעה אז צריך לברך בחתם המזון מדאורייתא, נפקא מינה אם מסופק, אם בירך או לא בירך חוזר ומברך. אולי יש מחלוקת אחרת. אדם שאכל רק כזית בת, לא אכל יותר, 30 גרם, 35 גרם, עשה נטילת ידיים בלי ברכה, כי הדין הוא לא מברכים על נטילת ידיים, אלא אם כן אוכל כביצה. אם אוכל כזית בלבד לא מברך על נטילת ידיים. פחות מכזית אפילו נטילת ידיים לא צריך. אדם לוקח חתיכה קטנה של לחם, יש לו איזה זית, יש לו איזה דבר, אז רוצה למתק את זה, אז לוקח חתיכה קטנה ואוכל אותה, זה אפילו נטילת ידיים לא צריך, אבל איך המוציא ודאי. אבל כשהוא אוכל כזית זה 30 גרם, אז צריך לעשות נטילת ידיים, אבל בלי ברכה. חייב לעשות נטילת ידיים רק בלי ברכה. אוכל כביצה צריך נטילת ידיים עם ברכה. מה הפריש בזה? למה הקביצה צריך עם ברכה ובכזית לא צריך ברכה? הטעם הוא מפני רבותינו גזרו נטילת ידיים על לחם שהוא חולין גזרה משום סרח תרומה. כך הגמרא במסכת חולין ק"ה אומרת, גזרה משום סרח תרומה. זאת אומרת התרומה, היו אז הכהנים היו משתמשים אוכלים תרומה, כיוון שהיה להם אפה פרה אדומה והיו מזדים עליהם, כן, היו טהורים. אדם שהוא טמא אסור לאכול תרומה. אז אבל שהוא אדם טהור, כהן שהוא טהור, והתרומה טהורה, מצווה לאכול תרומה. הגמרא קורא את זה כמו אכילה, כמו עובד עבודה בבית המקדש. עבודת מתנה תן את כהונתכם. זה גמרא במסכת פסחים עין ב', שאל שם פעם רבה גמליאל בטלפון, מפני מה לא באת אמש לבית המדרש? פעם אחת לא באת. אמרו, הייתי עוסק לעשות עבודה בבית המקדש. אמרו, כל דבריך אינם אלא דברי תמה. וכי יש לנו בית המקדש, זה היה רבה גמליאל דיבני אחרי החורבן. איפה יש לנו בית המקדש? אמרו, הייתי אוכל תרומה. ואכילת תרומה נקרא שמה עבודה. שם עבודת מתנה אתן את כהונתכם. כן, והיו מברכים עליה, שקדישנו ומצוותה וצוונו לאכול תרומה. כל שאנחנו מברכים על אכילת מרצה בליל פסח, ואין לנו ברכות על אכילה רק בליל פסח, אכילת מסע על אכילת מרור. הוא היה מברך כל פעם שוחט תרומה, יברך השם קדושנו ושתת עצמנו על אכילת תרומה, שזה מה שתעשה לאכול אותה. ואני נתתי לך את שמרת תרומתה, לך נתתים לאוכלה, כתוב עולמי רבותינו, לאוכלה, למושחה, שאוכל את זה בשמחה, שאוכל את זה כדי לך שהמלאכים אוכלים. וכן, וגם כן, זה מצוות עשה. והייתה מצויה. ולכן, כיוון שאז היה מצוי לאכול תרומה על זאת, אז לכן גזרו חכמים גם על החולין, גם כן בשום סרח תרומה, כדי שנשים יהיו רגילים תמיד תרת ידיים לפני אכילה, שתי ידיים עסקניות, אולי נגע מקום שלא יפה, ונוגע אחר כך בתרומה שהיא קודש, אז זה לא מכובד. לכן גזרו חכמים לתרת ידיים אפילו על חולין. פעמים שמתרח הכהן אצל ישראל, רואה אותו הודו נוטל ידיו, גם הודו נוטל ידיו. נכון גזרו על הכל לעשות, אפילו אף הפי שסמכו את זה על המחרה, והתקדישתם ויתם קדושים, והתקדישתם אלו מים ראשונים, ויתם קדושים אלו מים אחרונים. זה אסמכת בעלמה, אבל עקר הטעמום דרבנן, כמו שאמרתי, משום שלח תרומה. לכן, כיוון שיש לנו בגמרא ביום הדף פה, אין האוכל מקבל תומעה, אלא דווקא אשר יבוא שיעור קבצה. בדאורייתא, האוכל לא מקבל תומעה, אלא דווקא אשר יבוא שיעור קבצה. פחות מזה, לא ראוי לקבל תומעה. כמו שמצאנו בפסוק, בכל האוכל אשר יאכל, אשר יבוא עליו מים, יטמא. המים הם מכינים, מכשירים את האוכל לקבלת תומעה. שנגע בו אחר כך שרץ או נבלה, או נגע בו אישה שהיא לא טהורה, נדן למשל, אז כל זה המטמא את האוכל. המתי נקמא? מכל האוכל אשר יאכל. מה זה אוכל? ידענו שהוא יאכל. מה זה אשר יאכל? אלא אוכל הנאכל בבת אחת. בשורו חכמים זה בצד הנגולת. כמה יכול להחזיק בלעה של אדם נורמלי, אדם בינוני, שיעור כבצה? יותר מזה לא יכול להחזיק. אז זה מכל האוכל אשר יאכל. אוכל הנאכל בבת אחת, ושערו רבותינו, זו כבצת הנגולת. לכן, מדאורייתא, אין האוכל מקבל טומאה, והוא פחות משיעור כבצה. לכן, גם נטילת ידיים שעושים אנחנו בשביל שלח תרומה, ובשביל העניין שמי יבוא לידי קבלת טומאה, אז זה לא מקבל טומאה, פחות מקבצה. לכן, אין לברך שקדושה משהו שעושה נטילת ידיים, אם אדם אוכל לחם פחות מקבצה. אלא אוכל כזית, אוכל 30 גרם, 40 גרם, צריך להיות קבצה, קבצה זה 50 וכמה גרם. פני שיש אומרים שקבצה זה בליקי לפתה. אדם אוכל, אוכל אשר יאכל, זו קבצת הנגולת. מה, אדם אוכל עם הקליפה? ודה בלי הקליפה. אז תנקה את הקבצה. הביצה היא עם קליפתה, היא 18 דרהם. 18 דרהם, זה בערך 58 גרם נאמר. בערך, עם הקליפה. אבל אם תנקה את הקליפה, אז יהיה פחות. אז כמה זה שיעור הקליפה? רבי חיים לאי כותב בספרו שיעורי תורה שזה דרהם ורבע, דרהם וחצי מקסימום, לא יותר. זה הקליפה לא לוקחת הרבה. אז אם תאמר דרהם זה 3 גרם, דרהם וחצי נאמר, זה 4 גרם וחצי. אם יש 4 גרם וחצי, זה תנקה משיעור 58, אז נאמר 53 או 52 גרם, זה כבר השיעור של אוכל אשר יאכל. יש פוסקים שלא כתבו ככה, יש פוסקים שכתבו, הקליפה של הקבצה היא רבע מהביצה בכללותה. אנחנו לא מוצאים ככה, לא רואים שזה ככה. דגון רבע אומר שזה רבע. שלושת רבעי ביצה האוכל, והקליפה היא רבע. אנחנו לא רואים שזה ככה. בכל אופן, אם זה 54 גרם אוכל קליפת, אז זה נעושים תלת ידיים בברכה. זה נקרא שמו קבצה. לא צריך עוד 58, בפני שאנחנו מנקים, כמו שאמרתי, את השיעור של הקליפה של הביצה. אבל בכל אופן, ברכת על נטילת ידיים, לא תקנו חכמים, אלא דווקא כשאוכל פת, מקבצה ומעלה. אבל פחות מקבצה, כמו שאמרתי, אוכל 30 גרם, 40 גרם, 45 גרם. אבל זה עדיין, זה כזית, זה בכלל כזית. אז נוטל ידיו, אבל לא יברך על נטילת ידיים. יש הרבה היום, זה דבר שכיח, יש הרבה אנשים שנזהרים, לא יכול הרבה פת, בשביל הבריאות שלהם, עושים דיאטה, כמו שקוראים את זה, אז אוכלים למשל 30 גרם, מסתפקים בפרוסה אחת, בשתי פרוסות, לא יותר. פרוסות דקות עושים את זה, שדופות קדים, וכן, ומסתפקים בזה, ואכלתם נחמכם במשקל, לא אוכלים את זה. ובכל אופן, הם אוכלים דברים אחרים, הם צריכים לסבוע מהמאחד, אז מהסעודה שלהם, אז אוכלים דברים אחרים, מביאים להם תבשילים, מביאים להם מרקים, סלטות, אני יודע, אחר כך פירות, אז ביחד הוא אכל כדי סביעה. אבל אם תבוא אחרי השעות של לחם לבדו, בלחם הוא לא שבע, הוא אכל רק 30 גרם, 40 גרם, אדם לא שבע, אדם נורמלי, לא שבע ב-30 גרם לחם, אלא אם הוא שבע, שבע משאר המאכלים, שהביאו לו אורז, הביאו לו תבשיל, הביאו לו סלט, הביאו לו פירות, ביחד, אחרי שאחר הכל, אתה ברוך השם, מלא בתנוע, זה יכול להיות שבע. האם זה חייב בברכת המזון מדאורייתא, או רק מדרבנן, וזה יש מחלוקת של האחרונים. הפרים מגדים הבין דברים קושתם ואחרת ושבעת וברכת חוזר על מה שכתוב לפני כן. מה כתוב לפני כן? ארץ אשר לא במסכנות אוכל בה לחם. הפסוק מדבר על לחם, אז דרוש סביעה, פירושו סביעה של לחם. הוא אכל לחם כדי סביעה, יכול להיות גם כן רווחה דבסומי שכיחה, אפילו שאדם סביע מהלחם, אבל הוא אכל גם כן עוד דברים מטעמים יפים, יש מקום בבטן בשביל, אפילו שהוא סביע, הוא אכל גם כתבשילים, הוא אכל כל מיני דברים, כיוון שדברים טעמים, בשר, דגים, דברים כאלה, הוא סביע, הוא שמח מהם. אז לכן, אבל הסביעה צריכה להיות מהפת. אבל אם הוא לא סבע, בדירור שלא סבע, כגון שאחר כמו שאמרתי, 40 גרם, אדם נאמר, לא סביע מ-40 גרם, אלא בצירוף שאר המאכלים הוא סביע. לפי דעתו של הפרים מגדים, חובתו לברך ברכת המזון רק מדרבנן, זה לא מדאורייתא. התורה חוזרת ברכתה וסבעת וברכתה, סבעת חוזר עמלת לחם, כמו שכתוב לפני כן. שהרי אם אדם אכל אורז הרבה הרבה וסבע הרבה, צריך לברך ברכת המזון? לא. למה? שזה חוזר רק על לחם. ארץ השדו במסגרת אוכל בה לחם, ברכתה וסבעת וברכתה. אבל אם הוא אוכל דברים אחרים בסביע, שזה דבר לא חייב עליו, ברך ברכת המזון, וגם חכמים לא חייבו. אם אדם אורז, אוכל אורז, מה עושה? מברך בלי נפשות. סומנך, אמן, אמן ראשי תיבות, אורז, מזונות, נפשות. זה הברכה שלו. מתחילה מברך מזונות, בסוף מברך נפשות. אין על זה, לא ברכת המזון, ולא על המחיה, ולא על הכלכלה, ולא על הכלכלה. יש אנשים טועים, מברכים אחר כך אחרי האורז, מברכים על המחיה. זה טעות בידם. צריך לברך בלי נפשות. האשכנזים מחלקים באורז, אם זה נתמעך האורז, או עדיין נקרים כל אחד ואחד לבד, ככה יש מבשלים וזה תבשיל יפה, שעדיין האורז הוא נקר לעין, כל אורז, כל אחד חטיבה בפני עצמה. וזה טעים, משובח. אומרים, זה עדיין נקר שמו לא מבושל כל צורכו, לכן ברכים על זה בורא פרי האדמה. רק אם נתמעך לגמרי, נתבשל הרבה הרבה, עד שנעשו ככה כמו דייסה בערך, זה ברכו מזונות. אנחנו איננו חלוק, בין נתמעך בין לא נתמעך. לעולם מברכים בורא מיני מזונות, זה דעתו של מרן, שקיבלנו הוראה אותיו. לכן לעולם מברכים בורא מיני מזונות. וחשש ברכה לבטל לו שייך בזה, ספק ברכות לא שייך בזה. מפני שאם אדם ברך בין כך ובין כך, אפילו להרמה, אם ברך מזונות יצא. לכן אנחנו לא מחלקים בזה, כל פעם שתראה את כל האורז, אם זה נתמעך או לא נתמעך, תעשה שאלת חכם, אחר כך תשלח את זה אצל הרב. אדוני האורז הזה, מה הוא? נתמעך או לא נתמעך? אין את זה בסוף. תעונם אורז מבושל, ולכם ענם מזונות, ובסוף כמו שעמתם ברוי נפשת רבות. אבל לא שייך בזה בחת המזון, לא שייך בזה על המחיה. רק בדיעבד, אם בירך על המחיה על האורז, יצא את החובתו. סוף סוף הוא מסביע. לכן אם בירך בדיעבד על המחיה, יצא. נפקה מנה, אם אכל חוץ מהאורז, אכל גם כן עוגה. אכל גם עוגה וגם אורז. והעוגה היה בשעור ברכה האחרונה. לא יברך בלי נפשות, יברך על המחיה ויפתור את הכל. למה? כמה שבדעבד אם בירך על האורז, על המחיה יצא את החובתו. ופה בכל בכל הוא מברך על המחיה, פני שאכל עוגה. שחייב לברך עליה ברכה האחרונה, אז לברך על המחיה ופותר הכל. למה הדבר דומה? לאדם שאכל נגיד ענבים, שזה משבעת המינים, צריך לברך על עשר פרי העץ, ואכל גם תפוח עץ. תפוח עץ מה מברכים עליו בסוף? בורא נפשות, הוא לא משבעת המינים. ובכל זאת אם אכל תפוח עץ שלם שיש בו שעור ברכה אחרונה ואכל גם כהננים שעור ברכה אחרונה מברך על העץ ופותר את שניהם. למה? גם התפוח הוא עץ, נכון לך תחילה צריך לברך על הבורי נפשות רבות, אבל סוף כיוון שהוא גם כמין עץ הוא ברך בסוף על הספרי העץ, זה נכרה בכלל מתי ימנה, אז לא צריך לברך גם בורי נפשות וגם זה. מתי צריך לברך שני הדברים? כגון שאכל דבר שהוא פרי אדמה, אכל למשל בננה, בננה אז גם כן יש בה ספקות של פוסק ימי דבר בידי מחלוקת, אבל יש דברים אחרים, נגיד אחר מלפפון, מלפפון מה מברכים בסוף? בורי נפשות רבות. וגם כן אחר ענבים רוצה לברך עכשיו ברכה אחרונה, אז יקדים ויברך תחלה בורי נפשות רבות לפתור את המלפפון, ואחר כך יברך על העץ הפרי העץ ולא להפך. למה לא יקדים על העץ הפרי העץ? בפני שאומר באמצע ועד תנובת השדה ועד ארץ תנובה ורחבה, אז יש אומרים גם המלפפון נרקע שמות תנובת השדה, סוף סוף מאיפה יוצא? יוצא מהשדה, מאיפה יוצא? אז לכן יחלים זה בכלל מתי ימנה. לכן כדי שלא לכנס לספקות האלה מקדימים ומברכים תחדה בורי נפשות רבות עד פרי האדמה, ואחר כך מברך אחר כך על עץ הפרי העץ. אבל אם אחר סך הכל כולם מן עץ, רק אחד משבעת המינים ואחד לא משבעת המינים, כשברך בסוף על עץ הפרי העץ ברכה אחת לכולם, בכלל מתי ימנה, לא צריך לברך בורי נפשות על תפוח עץ או תפוח זהב, כל יוצא בזה. אז גם כי זה דבר מה שאני אמרתי בעניין האורז והאורז והעוגה. עכשיו נחזור לעניין שדנו. וכן, זה שאמרתי, זה מחלוקת של פוסקים. דעת הפרים מגנים, אין אדם חיה לברך בחת המזון מן התורה, אלא אם כן סבע מהפת, והמאכלים האחרים שאכל לא יהיה בהם, לא סתם לסבוע מהם, לסמוח מהם, אבל לא בשביל הסביעה. סביעה אפילו מתנקה כל מה שהוא אכל, מהלחם לבדו היה סביע, זה צריך לברך בחת המזון מן התורה. אבל אם הוא אכל מעט מאוד לחם, כמו שאמרנו 30-40 גרם שאדם נורמלי לא סביע מהם, וסבע משאר מאכלים, זה חיה מדרבנן. גם הגאון נודע ביהודה בספרו הצלח בברכות המחד גם כן אומר כך, אותו דבר, שברכת המזון היא צריכה להיות מדאורייתא רק כשאחר כדי סביעה מהפת. לעומתם יש חוקים על זה בספר הלכות קטנות של רבי יעקב חגיז, אומר לא כך, כיוון שעקר הסעודה נקה שם הפת, עקר סעודה הפת היא הכל נגרר אחרי הפת. אם אחד כזה יתפת ואחר כך סבם משאר מאכלים, אורז, תבשילים, כיוצא בזה, אז זה חיה מן התורה. סוף סוף הוא סבע, מה אכפת לי אם הוא סבע מהלחם עצמו? כמו שאכל עקר ואכלת אין אכילה פחות מכזית, אכל כזית פת וסבר משאר מאכלים, חיה מן התורה לברך בחת המזון, שכל הסעודה נקראת על שם הפת, נגררת אחרי הפת, כמו שמצאנו בפסוק, ויזבח יעקב זבח בהר ויקרא לאחיו לאכול לחם ויאכלו לחם וידינו בהר. טוב, מה עשה זבח? ששחט קורבנו, שחט בהמות, מה עשה את הזבח? ויאכלו לחם וידינו בהר, ומה נהיה עד הבשר? מה נשרף הבשר? מה נהיה בו? אלא כל הסעודה נקס על שם הלחם. ודאי שאכלו קבב, עשו שישליק שם, ואכלו וסעודה, ובחינם שחט להם את הבימה הזאת, ויזבח יעקב זבח בהר, ויקרא לאחיו לאכול לחם, ויאכלו לחם. כותב לאכול לחם, וקרא להם לאכול לחם, אבל הם אכלו גם את הבשר, גם כל דברים, סבעו מהכל ביחד, כשמון לחם. זה דעתו של הלכות קטנות, גם רבי מרדכי בנט, זה רבו של החתם סופר, יש לו ספר ביאור המרדכי עד מסכת ברכות, וגם הוא פוסק ככה, אותו דבר. יש משמעות בדברי רבי זרחיה הלוי בעל המאור בברכות מ"א כדבריהם, שמשמע שגם כן זה קשמו דאורייתא. עכשיו, מה יהיה הדין? אם אחד באמת אכל בדברים האלו, יש נפקה מנה. נפקה מנה, אם נסתפק, אם ברך בחת המזון או לא ברך. אם תאמר שזה רק מדרבנן, אז אין לברך. ספק דברן לכולן, לא מרחים בחת המזון. אבל אם תאמר שזה מדאורייתא, ספק ברך, ספק לא ברך, צריך לעזור לברך. איך אנחנו פוסקים בזה במעשה? למעשה היה אפשר לומר שבדברים האלה שנחלקו האחרונים, זו מחלוקת הראשונים גם כן. יש גמרא במסכת ברכות דף מ"ח, כולם יודעים אותה, גמרא ידועה, ומי שלא יודע אותה, זה בושה שהוא לא יודע אותה, צריך שכולם ידעו אותה. שמה יש מעשה שמה, שמעון בשטח, זה היה גיסו של המלך ינאי. ינאי המלך היה לו תרעומת על חכמים. אמא שלו נשבית במודעין. אז היה כשהיה מחלוקת, כשהיה מלחמה בין החשמונאים ובין היוונים, אז היה במודעין, זה המרכז של החשמונאים. עצרו עליהם הרשעים האלה היוונים, והיו בסכנת נפשות, הקדוש ברוך הוא אחר כך הציל אותם. אבל כזו וכזה תאכל החרב, ואמו של ינאי נשבית אצל הגויים. הדין ישנו אישה שהיא נשבית בין הגויים, כמה שהגויים שטופי זמה, יש לנו דין, אם בחורה בתולה בעל אותה גוי, אז היא אסורה לכהונה, נאסרת לכהונה. אם בעל אותה ישראל, אפילו שהיא פנויה לא בחופה וקידושין, לא נאסרה. פנוי הבעל הפנויה לא עשה אזונה, אבל משאין כן גוי שבעל פנויה על בחורה ישראלית, אז הוא עשה אותה זונה, נקה שם הזונה, אפילו באונס, זה לא משנה אם זה באונס או ברזון. אצל כהן לא שיהיה אונס ורזון, רק אצל ישראל. אז לכן כתוב אישה זונה וחיילה לא ייקח, אם כן אסור בכהן לקחת אותה. אם הוא לוקח, עובר ולוקח אישה כזאת שהיא נאנסה על ידי גוי, אז הבנים שלו חדדים כולם, שהוא עבר על התורה, אישה זונה וחיילה לא ייקחו, ולא יחדה זרעו בעמיו. אם שלוקח בחורה כזאת שהיא דינה כדין זונה, אין זונה פירושו דווקא שעשה הדבר ברצון, אפילו באונס. מכן הדין הוא שהיא נקשמה זונה ואסור לכהן לקחת אותה. כל אישה שהיא נבעה לה על ידי גוי, האישה הזאת אסורה לכהונה. לכן בחוץ לארץ יש בעיה גדולה כשאדם לוקח בחורה שהייתה חילונית, אפילו הייתה, אבל עכשיו חזרה בתשובה ורוצה להתחתן אותה, צריך לברר איפה למדה, איפה הייתה. שם אצלהם הזינות, זה דבר נורמלי, אין להם לא בושה ולא שום דבר. מה הם הגויים? הגויים כולם בזיים, כולם זנאים. הגמרא בחולין צדיק א' אומרת, משבח אני את הגויים שלא כותבים כתובה לזכרים. הם בעלים את הזכרים, אבל רק לא כתובים להם כתובה. כן, עד כתובה שהם זנאים, שטופי זמה, אין כתובה. וזלמת סוסים זלמתם, אמר עליהם הנביא. כן, לכם שזה באוניברסיטה שלהם לומדים יחד, בחורים, בחורות, כולם ביחד, יהודים וגויים, הכל, גם ערב רב עלה אתם. אז כל בחורה שמה היא חס ושלום 90% היא זנתה עם גויים, כי היא לא בוררת לה אם זה יהודי או לא יהודי, מה זה אכפת להם בצלם, ולא יתבוששו, אין להם שום בושה. יש להם חדר יחוד, חדרים, חדרי יחוד, מתאחדים יחד ואין אחד שיאמר להם מה תעשה ומה תפעל. אם הבחורה הזאת הייתה באוניברסיטה כזאת, יהודי כהן שרוצה להתחתן איתה חייב לעשות 7 חקירות ודרישות, אם לא נטמאת על ידי גוי, אם בעלי הגוי, אפילו שהיא לא הייתה אשת איש, עשה אותה זונה, והזונה אסורה מדאורייתא, אסורה עליו מדאורייתא. לכן צריך חקירות ודרישות. ברוך השם פה אין לו כל כך הדבר מצוי, גם כן יש בעוונות הרבים, יש פריצות, אבל סוף סוף כולם יהודים, רובם ככולם יהודים, יש מעטים גויים, אבל רובם ככולם יהודים. זה גם כן בעיה גמורה אם הייתה חדונית ואחר כך חזה ונעשית בעלת תשובה. אבל מה שהתה היה, מה שנעשרה נעשרה, אי אפשר בשביל שהיא בעלת תשובה ישנו אותה הלכה, זה לא, הלכה לא תשתנה. זה חקירות ודרישות, והרבה בעיות היו לנו בדברים האלה. כמה פעמים באו לפנינו בעיות, אחרי שהוא נשא אותה ידע שהיא הייתה בעולה, ואחרי חקירות ודרישות תדע שאתה עם גוי אחד, אתה עם קושי אחד, אתה עם גהנם, שום בושה אין להם בכלל. זה המצב שם, שם זה חמור מאוד, פה פחות או יותר עדיין חצי נחמה, השם מחזיר אותם בתשובה שלמה. כן, כמו שהזכרתי עכשיו, אמו של זה ינאי המלך, והוא משוחד כהונה, השמונאים כולם כהנים, מתתק מנחנה כהן גדול, כולם משפחה של כהנים. וזה אביו של זה, אביו של ינאי המלך, אפילו שאשתו נשבית במודעים אצל הגויים, וסתם גויים זנאים, מכן היא בחזקה שזנתה, בין באונס בין ברצון, זה לא חשוב. אז הוא עבר על דברי חכמים והחזיר אותה, לקח אותה עוד פעם לאישה ולא עזב אותה. ויצא העגל הזה, יצא ממנו ינאי המלך, זה יצא. עכשיו אם היא באמת אולי היא זנתה, אפילו שאנחנו לא יודעים בבירור שזנתה, סומכים על הרוב, כמו שהרוב גויים זנאים הם, רודפים אחרי זנות, וכן חושבים אנחנו אולי היא נטמאת. אפילו היא נטמאת על עצמה, אם יש לה עדים זה עדין אחר, בלי העדות אם פעם אחד התייחדה עם מישהו, אפילו אנחנו לא יודעים את זה, מסתמן, כופים עליה, היא מסכנה שבויה בעינם, אם לא יהרגו אותה. אם כן לכם בשביל זה חשים אנחנו שהוא ספק זונה דאורייתא. לפיכך אם בעלה הכהן חוזר לחיות איתה ומביא בנים, כל הבנים שלו שמביא אחר כך הם חלנים. חלל פירושו חלל מהכהונה, הוא לא כהן בכלל, אין לו דין כהן. אסור לו לשאת כפה, מותר לו לקבור מתים, למה הוא לא כהן, נגמר, חלל מהכהונה. זה פירוש מנת חלל. עכשיו זה הנאי, הוא יצא ממנה מהאישה הזאת שהיא נשבית במודיעין, ואביו עוד פעם חזר ולקח אותה, אביו היה כהן, כאן עשה אסור, והוא נמצא חלל. אם הוא חלל, אסור שיהיה כהן. והוא רצה לשמש בכהונה בבית המקדש. חכמים לא רוצים להתיר לו לזה, שיעבוד בעבודה בבית המקדש. אם הוא נתחלל, אם הוא ספק חלל, אסור לעבוד עבודה בבית המקדש. אז הוא היה רודף את החכמים, למה הם פוסלים אותו שיהיה כהן? הוא לא מספיק לו שיהיה מלך, רוצה גם כשיהיה כהן, שיכנס בתוך בית המקדש ויעבוד כמו כל הכהנים. אז לכן, מאז נעשה שונא את החכמים, והיה הורג בהם. קודם היה מחפש עיירות ברשע כל איזה כהן, והיה הורג אותו. אז ראש החכמים באותו הדור היה רבי שמעון משטח, הוא היה ראש הסנהדרין, אז גם כן היה מחפש אותו כדי להתנקם בו גם כן, כדי שגם הוא היה סובר כמו כל החכמים. אז לכן הוא התחבא ממנו, שמעון משטח התחבא ממנו, ופעם נסע, כמו שכתוב, נסע לאלכסנדריה של מצרים, מהמחמת בורח ממנו, נסע לאלכסנדריה, נשאר שם רבי יהודה בן טבאי, ורבי יהודה בן טבאי היה חברו של רבי שמעון משטח, שניהם הנהיגו את הקהילה, אחד נשיא ואחד בית דין. וכן רבי יהודה בן טבאי היה משתוקק לחברו, חברו היה אדם גדול ומאיר עיני חכמים בהלכה. לכן שלח לו ברמז, שלח לו מכתב, אחותי אלכסנדריה של מצרים, בעלי שרוי בתוכך ואני יושבת שוממה, ככה ברמז הוא אומר, מי זה בעלי? ואני מדבר על שמעון משטח, שרוי בתוכך ואני יושבת שוממה, כלומר ירושלים שוב שוממה, בלעדיו בלעדי חכמים מה שווה ירושלים. okay, זה כתב לו ברמז כדי שיבוא. הוא ראה כשיש קצת שקט וזה יקם שערה לדממה, אז אכן רמז לו שיכול כבר לבוא לירושלים. בסופו של דבר כן בא לירושלים, אבל אם מתחבא גם בירושלים לא ירוצה להיראות למלך. והנה באו אצלו, אצל שעון, אצל ימי המלך, באו לבקר אותו נשיאים, מלכים, כל מיני אנשים, ותמיד היו נהנים משיחתו, שיחת חולין של רבי שמעון בשטח, הייתה מלאה חוכמה, מלאה בדיחותה, מלאה כל מיני, היו שמחים, נהנים ממנו. אמרו לו, לינאי המלך, זוכרים אנחנו, כל פעם שמתארחים אצלך, היה יושב כאן זקן, ואומר דברי חוכמה, ואנחנו לא רואים אותו עכשיו, ועוד עכשיו אכלנו. צריך איזה רב גדול שעשנו ברכת המזון, שעשנו ברכה. אז לחש לה, הוא התבייש, מה יאמר, שהוא פוחד ממני בשביל זה יברח, הוא כל כך רשע אתה, שהוא צריך גזכה לפחד ממך. אז הוא דבר עם, לחש לאשתו, שהיא הייתה אחותו של רבי שמעון בשטח. לחש לה שתגיד לו איפה נמצא רבי שמעון בשטח, שיביא אותו. אמרה לו, תשבע לי שאתה לא תפגע בו, לא תפגע בו, ואני אביא אותו. כן, אני שבע לה. שלחה והביאה אותו. הביאו אותו בינו לבינה. והתחיל לומר דברי תורה, דברי חוכמה. אחר כך, נו, בכבוד, תזמן לנו. ולא אחר ולא שאתה. ואיך עשה להם זמון? מי שלא חיה בדבר, לא יכול להוציא את החרים את החובתה. מה יש שם? עדיין לא נהיה עזרת נשים. הם קבלו רק שיחה בטלה של נשים. טוב, ובכן, כשנתנו לו כוס ברכה, נתנו לו כוס של יין, כדי שברך להם ברכת המזון. אמרנו, אני לא אכלתי כלום. מה אני אגיד? ברוך שאכלנו משלו, זה שקר, אני לא אכלתי. אגיד ברוך שאכל ידני וחבריו שאכלו משלו, אלא אני אשתה את היין הזה בתור סעודה, כמו שאדם שותה רביעית יין, אם ברך ברכת המזון יצא אל חובתו. כדי לעשות סתירת ידיים וזה שהוא יחכו לו, לא רוצה לעשות תורה ציבור. מה עשה? לקחת היין, ברך עליו ברוך לגפן, משתה אותו. היה בוקר זה רביעית. עכשיו תביאו לי כוס אחר, שנעשה כוס של ברכה שמחת המזון. ושגמרה אומרת, ברכות דף למדה, אם אדם ברך על היין ברכת המזון, יצא את החובתו. שגם היין סועד את לבו של האדם. כתוב, ויין ישמח לבב אנוש, ולחם לבב אנוש יסעד. לחם רק סועד. אבל היין יש בו תרתי, גם סועד וגם משמח. זה דברי הגמרה שם. אז אכן הוא שמח שעת הדחק, תורח ציבור, שתה את הכוס היין הזה, ולקח כוס יין אחר, ועשה לזה זימון. אמר שאכנו, שתייה בחר אכילה, וזהו, עשו בחת המזל. באה הגמרה אומרת, אמר רבי יוחנן, ובשמעון בשטח שעשה כך, לעצמו הוא שעשה, הלכה לא כך. שאין יכול להוציא את החרים, אלא אם כן אכל כזית דגן. שאכל כזית דגן. זאת אומרת שהוא אכל כזית פת, אז יכול להוציא את החרים את החובתה. והוא פה לא אכל כזית דגן, הוא רק שתה רבעית יין. כלומר, על עצם הדבר שהוא ברך ברכת המזון, אין לו טענות, רבי יוחנן. מה יש בדעבד? אם ברך, הוא פה שעת הדחק כדעבד דמי, אז טוב, ברך ברכת המזון יצא. אבל הוא צריך גם להוציא את החרים את החובה. כולם היו אז, בשעה שעושים זמון, המברך הוא מברך בכל רעד, וכולם שומעים, ואומרים, בואים אחריו, אמן, ויוצאים את החובה, מדי שומע כעונה. ככה יהיו נוהגים אז. עד עכשיו ככה נוהגים התימנים. אבל אנחנו לא נוהגים היום, אלא כל אחד ואחד מברך בחת המזון בלחש, פני שקשה מאוד לצמצם, להתרכז במחשבה, וכולם מקשיבו רק לזה שאומר בחת המזון בקוראן. יש חשש שיסיחו דעתם באמצע, ולא יסיחו את החובה. לכן כל אחד ואחד מברך בחת המזון בלחש. זה תקנה שכתב אותה הראש, שבולי הלקט, ומראה גם כן פסק אותה בשמה הראש, סמאק ופי גימן. אבל מעקר הדין היו נוהגים שאחד מברך, זה שברך זמון, לברך שאחנו משלו, ברוך שאחנו משלו, הוא אחר כך ממשיך ברכת המזון לבד, וכולם שומעים ומקשיבים, עונים אמן ויוצאים את החובה, בלי שומע כעונה. אז זה אומר, איך יכול להוציא את אחרים, אם הוא לא אכל כזה התפת? כאן, בא הלכות גדולות, ושואל, ואם אכל כזה התפת, משמע היה בסדר? הוא אכל רק כזית, כזית חייב רק מדרבנן. ואילו הם אכלו סבעו, אכלו על שולחנו של מלך, כבדה שלא נשארו רעבים. אומר, הנה חמה, גם שם אכלו גם כן, גם האנשים האלה שהיו שם אצל ינאי, אכלו רק כזית. בא הראשי ואומר, זה דבר תמוה, ייתכן שעודת מלך, ואכלו רק כזית פת, איך יכול להיות דבר כזה? אלא, ראשי מסביר אחרת, לעולם הם סבעו, שהם חייבים מדורת. והוא אחר רק הזית שזה רק מדרבנן. אילו אחר כזית רק מדרבנן, יכול להוציא אותם. ולא דומה למה שכמנן למעלה, נשים שהם מברך, למנדה אמר שחייבות רק מדרבנן בחת המזון, לא יכולים להוציא את האנשים מדחובה. למה הם מדרבנן, לא יכולים להוציא אנשים שהם דאורייתא. נשים אף פעם לא יכולים לבוא לידי דאורייתא. אבל איש שאילו אחר כזה סביעה היה בא לידי חובה דאורייתא, גם עכשיו שהוא אחר כזה כזית בלבד, יכול להוציא את החרים מדחובתם. כך ראשי מחדק בין דין נשים שלא מוצאות את האנשים מדחובת ברכת המזון, לפני שהם רק מדרבנן ואנשים דאורייתא, ובין איש שאחר כזית, שאפילו שזה רק מדרבנן, יכול להוציא את האנשים שהם דאורייתא, מפני שאילו רצה, כיוון שבידו הדבר לאכול כדי סביעה ויתחייב מדאורייתא, לכן גם כשאכל רק כזית יכול להוציא את החרים מדחובתם. אלו הם דברי ראשי. עכשיו נבין במה נחלקו פה בעל החוק גדולות וראשי. כל כך מוזר שבעל החוק גדולות יחשוב שאלה ישבו על סעודתו של ינאי המלך, אכלו ושתו ונשארו מסכנים רעבים גם סמיעים. מי הולך אצל חברו לאכול סועד אפילו איש פשוט ולא יצא משם סביע? ופה הם אכלו על שולחנו של מלך ואומר לך הם אכלו רק כזית. ולכן יכול, אילו אחר כזית דגן יכול להוציא אותה. איך זה יכול להיות דבר כזה? איך בערכו גדולות חשב להגיד דברים כאלה? זה קושתו של ראשי, אי אפשר להעמידה. אבל מה חושב בערכו גדולות? אני אמרתי שנחלקו באותה המחלוקת של האחרונים. ברור הדבר שהם אכלו כדי סביעה, בית מנדפליק. אבל הם מוכים השוחנו של מלך. מה ילכו יאכלו לחם, אין חסן להם לחם בבית. זה סעודת מלכים. הם מביאים להם איזה מאכלים, איזה מטעמים כאשר אהב אביב. איזה מטעמים, מטעמים של מלך, זה סעודת מעדני מלכים. אז מה יאכלו? יאכלו הרבה לחם? חייב לחם כזית, מספיק להם פרוסה אחת כדי שיאכלו לברך ברכת המזון. ماشي اخلو بلاو اش بلاو اخلو تفشيليم اخلو من كل مني دبانين تعنيين مشبحين تسمعوا مزي اول اخلو لحم اخلو ركز زايد سوفير مع الحق جلول كما دعات فرين مجدين ونودع بيهودا שאין חובה לברך ברכת המזון בדאורייתא, אלא אם כן שבע מפת, אבל הם לא שבעו מפת, בשעודה שמעדני מלאכים הם צריכים לשבוע מפת, אכלו רק פרוסה אחת שיש שעור כזית, והשאר מלאו את הבטן שלהם מכל מיני מעדני מלאכים. לכן כבר שהם אכלו רק כזית פת, והתורה לא חייבה לברך ברכת המזון בדאורייתא, רק כשהשבע מפת, הם לא שבעו מפת, לכן אילו אחר כזית דגן, יכול להוציא אותם מדי חובת. זה דעת פרח הגדולות. ראשי שאומר אי אפשר להעמידה, חולק עד לסבורה הזאת גם כן. וסובד לו, מי אומר שצריך דווקא לסבוע מהפת? כיוון שבעקרו של דבר, הם סבעו, לא אכפתי מאיפה סבעו. והם אכלו כזית פת, לחם אכלו, וגם כן שאר דברים, שאר מעדנים שאכלו ושאחר כך לסבעו, נקרא שמו, ואחתה וסבעת וברכתה מדאורייתא. כן, למה היה יכול להוציא אותם בכזית פת, הוא אכל רק כזית בלבד? אז זה אומר לך, כיוון שבידו יכול לחייב את עצמו בדאורייתא, לכן יכול להוציא את החרים מדחובתם. כן, נמצא שמחלוקת האחרונים האלה שהזכרתי, היא מחלוקת שבערכות גדולות וראשי. איך פסק הלכה? אם אדם אחר, כמו שאמרנו, רוב היום, רוב האנשים כמעט, בפרט בסעודות של שבת, שעודה של שבת, אדם אוכל כל כך הרבה פעת, מביאים לו כל כך מיני מעדנים, עושים לו שני תבשינים, שלושה תבשינים, מפורט יוסף. והוא סבע משאר מעדנים. אם תנקה את השאר המעדנים, שאחד, אחר רק זית פעת, או כביצה פעת לכל היותר, והאדם אמר לי, לא סבע מזה. ואחר כך נסתפק, אם ברך ברכת המזון, או לא ברך ברכת המזון. התחיל לומר פרשת השבוע, ואחר כך נסתפק, אחרי שגמר את הדרשה שלו, ככה אני ברכתי ברכת המזון, או לא ברכתי, לא יודע. ואין מי שיזכיר לו, אם אשתו שמע, אבל זכרה לו, כן, ברכת, עשית המים האחרונים, תזכור, כך וכך. אבל אין מי שיזכיר לו, מה יעשה, יברך או לא יברך? אמרנו שצריך לברך. חוזר וברך. למה? אבל כמה נתנים, ספק ברכות להקל. בשביל המים יש לו רק ספק אחד, ספק ברך, ספק לא ברך. כיוון שברכת המזון דאורייתא, אז לכן טוב, הנה לך, מי יברך. אבל מה שכן כאן, שבלאו הכי יש, עצם הדבר יש על המחלוקת. אולי זה חייב רק מדרבנן. זה אמרנו, יש כאן ספק ספקה שאיש זה חייב מדאורייתא. למה? הרי כבר הזכרתי לכם שיטת רבי אליעזר ממץ, תלמידו של רבנו תם. וכך שיטת הריף והרמב"ם במלחמותיו בברכות דף כף, וכך הרשב"א במנחת. כולם סוברים שבכזית בלבד, אפילו לא סבע לגמרי, רק אחר כזית פת בלבד חייב ברכת המזון מדאורייתא. ורק המלאם, כמו דרשתו של רב אבירה, שאמר, אומר הקדוש ברוך הוא למלאכי השרת, אני כתבתי ואחת וסבעת, והם מדקדקים על עשם עד כזית עד כביצה. לא כמנה כמותו. אלא גם כזית וכביצה חובה מדאורייתא. מפרשים גם כן דברי רבי מאיר ורבי יהודה. במשנה במסכת ברכות ממתת, ששם כתוב, חכם אחד אומר, עד כמה צריך ברכת המזון, חכם אחד אומר כזית, חכם שני אומר כביצה. הם מפרשים שזה כדברים קושתם, בעניין חיוב דאורייתא, לא עניין דרבנן. כן, יש לנו ספק אחד. נכון שאמרתי שדעת שרוב הפוסקים לא כך. הרמב"ם והראש פוסקים בפירוש שכזית זה רק מדרבנן. וכך דעת ראשי ובערך הגדולות כמו שדיברנו עכשיו, וכך דעת תוספות. אז רוב הפוסקים חונקים על דברי הראשונים האלה. בכל זאת לא יצא דבר מזה ספק. כשיש לנו מחלוקת בדבר, אז זה ספק. אם כן, שבהלכה כמדע אמר אפילו בכזית פת בלבד, חייב ברכת המזון מדאורייתא. ומדא ספק ברך, ספק לא ברך, ספק לא ברך. אם אתם מצליחים לומר, לא, אין הלכה כמותם, אלא הלכה כמדע אמר, כשזה רק מדרבנן, שהרמב"ם והראש כמו שאמרנו, אפילו אחי, שהספק שני, שמי בהסתרפות שאר מאכלים, מסתרף הדבר כשמו אחתה וסבעתה, כיוון שבאמת הוא שווה, וצריך לברך ברכת המזון. לכן, מכוח ספק ספקה הזה, מחייבים אותו אנחנו ברכת המזון. תאמר לי בספק ספקה לא מעין בברכות, נכון, אמת, לא מעין ספק ספקה בברכות. אבל בדבר שהוא דאורייתא, כן מעין ספק ספקה בברכות. כמו שכותב תרומת הדשן, וגם מרן פסק אותו בסימן תפ"ט לגבי ספירת העומר. יש מדי אמר, אפילו שההלכה לא כך, יש דעת הרמב״ם והראב"ד שספרת עמי בזמן הזה מדאורייתא. לכן כתב מרן, אם ספק דלג ערב אחד ולא דלג ספק, אז מחורת ספק בברכה. למה? ספק ספקה. שמי אתמור אמר גם כספרת העומר, יתמצאנו מה שלא אמר. שמי רחק המדע אמר, זה רבי יצחק הזקן בעל התוספות, שכל הרב אלה למסע בפני עצמה היא, וצריך מקמם לה, צריך לברך. וכן כשיש ספק ספקה, בצירוף מדעה אמר הרמב״ם ורבינו אבי העזרי, שספרת העומר זמן זה דאורייתא, אנחנו סומכים על זה לברך. כי הרי שם אפילו שההלכה לא כך, אפילו הכי אומרים כך. הלכה לא כמדע, אבל ספרת העומר זמן זה דאורייתא, רק דרבנן. ואפילו הכי אומרים מועיד ספק ספקה, כל שכן כאן בחיית המזון בדי דאורייתא. וכן, כשיש לך ספק ספקה אם איש הזה חייב בחיית המזון או לא, מה יש ספק ספקה? שמהלכה כמדע אמר בכזית ולבד הוא חייב, הוא אוכל כזית. איתו מצאין אמר, אין הלכה כמדע אמר כזית חייב, אלא רק מדרבנן, שמהלכה בצירוף מאכנים אחרים מסתרפים, ונקרא שמור וחטא וסבב, וחייב מדאורייתא. אז כבר קבענו שהוא דאורייתא, שהוא חייב, ממילא ספק ברך, ספק לברך, חוזר וברך. לכן זהו למעשה, פוסקים לך מסתרק לברך. שכל זה בדבר שהוא לא מפורש, להפך. גם אם נעשה ספק ספקה, אם עושים ספק ספקה, הוא בצירוף שזה דאורייתא. למדע אמר, גם זה אנחנו לא אומרים את זה כדל לכל הדברים, אלא בדבר שאין בו סתירה נגד דעתו של מרן. אבל אם זה יש דבר שהוא דעתו, נגד דעתו של מרן, מרן בפירוש כותב שלא דברך, ודאי שלא מברכים. אני מתכוון לגבי ברכת התורה. ברכת התורה, יש בזה מחלוקת גדולה. אם הברכות התורה שאדם מברך בכל יום בבוקר, ברוך אתה השם מקום יחון יחושב על דברי תורה, והערבנה, אני מתר לה מוסר, השם החרבנו, שלושת הברכות האלה, יש מחלוקת, והם דאורת העודה רבנה. פשט דברי הרמב״ם משמע שהוא סובר, שברכות האלה הם רק מדרבנן. למה? כתב הרמב״ם, הרמב״ם כתב תלג מצוות שלו, כתב מצוות ברכת המזון, שהיא מצוות עשה דאורייתא, מנה אותה אחד מצוות עשה. ברכת התורה לא הזכיר אותה בכלל. בא הרמב״ם והשיג עליו, שהרמב״ם כביכול שכח לספור במצוות עשה של רמח מצוות עשה, שכח לכתוב גם כן שיש מצוות עשה בברך ברכות התורה. השגה שלו מכוח הגמרא בברכות דף כ"א, מנין לברכת התורה, מן התורה, שנאמר כי שם השם אקרא, הוו גודל לאלוהינו. התורה כולה שמות של הקדוש ברוך הוא, כך אומר גם כן זוהר הקדוש. אורייתא כולה שמות בקדשה בריחו. כשם השם אקרא, אני קורא דברי תורה, הוו גודל אלוהינו, חייבים לברך על כך. כן, הנה בגמרא מפורש, שברכת התורה היא מדאורייתא. אבל בספר פני משה, שגאור במשה בבניסטי, אחד מגדורי הדור לפני 300 שנה, כותב שהרמב״ם סובר שזו אסמכתא בעלמא. שהגמרא הזאת, שאומרת מנין לברכת התורה, זה כזה אסמכתא בעלמא, לא מדאורייתא. פשט הגמרא לא אומר כך. לכן הרמב״ן הוא שמשיג בצדק על הרמב״ם. למה לא מנית את ברכת התורה כמו שמנית ברכת המזון, אחת מסות עשה של ברכת רמח מסות עשה, ככה היה צריך לנות גם כברכת התורה. אבל צריכים לתרס את דעתו של הרמב״ם, שהוא סובר כמו שאמר פרימה, שיש לזה אסמכת בעלמא. וכך משמע גם כן, שלא כתב עם ספק ברך, ספק לא ברך, שחזר לברך כמו שכתב בברכת המזון. הרמב״ם הביא בסוף פרק בית מערכות ברכות, ספק ברך ברכת המזון, ספק לא ברכות. ברכת המזון, חוזר ומברך. המקור שלו זה גמרא ירושלמית, תחילת מסכת ברכות. למה? מפני שזה דאורייתא. למה לא כתב אותו דבר? גם כן בברכות התורה, לא כתב שום דבר. משמע שיוסף בברכות התורה זה רמד רבנן. גם מרן, בסימן רשתת, הלך בעקבות הרמב״ם, וכתב, כל הברכות כולם, אם מסתפק לו אם ברך או לא ברך, בין ברכה ראשונה, בין ברכה אחרונה, אינו חוזר ומברך. חוץ מברכת המזון שהיא של תורה. ולמה לא מנה גם כברכת התורה? אלא זה משמע שהוא סובר שברכת התורה זה רק מדרבנן, לא מדאורייתא. זה פשטות הרמב״ם וגם מרן. כמה אחרונים אומרים שכך דעת רוב הפוסקים. הרוב על העין לא נראה כך. כי הרמב״ן כתב שזה דאורייתא, כמו שאמרתי עכשיו, הוא מונה אותה אחת מסות עשה, מרמח מסות עשה. והוא מוציא במקומה, הרי יש רמח מסות עשה מנה אותה ברמב״ם. אז מוציא ממניין המצוות האלה מצווה אחרת, זורק אותה, שם במקומה ברכת התורה. זה דעת הרמב״ן. וכמה מהראשונים הולכים אחרי דעת הרמב״ם, הרמב״ם, שזה מדאורייתא, זה דעת הרשב"א, כך מפורש, גם בספר החינוך הראה תלמידו, גם הריטב"א כותב כך, גם מאירי גם כותב כך. כן, הרבה פוסקים סוברים שזה דאורייתא, גם התשבץ, הרשב"ץ גם בחידושו לברכות, כותב שזה דאורייתא. אבל כיוון שהרמב״ם ומרן פסקו שזה מדרבנן, אנחנו הולכים אחרי הרמב״ם והרמב״ן. אלא מה, יש איזה אחרונים, הנציב למשל, בספר עמק שאלה, הוא אומר, אפילו למדעה מה, בכל התורה, דרבנן, אם ספק ברך, ספק לו ברך, חוזן וברך. הוא נותן איזה סברות, כותב איזה סברות. יש עוד מי שכותב ככה, אבל לסמוך על הדבר הזה, זה קשה מאוד לסמוך. תמיד יש לנו כלל, ספק דורתיה לחומרה, ספק דורתיה לכולה, דרבנן לכולה. אז אנחנו נאמר, אפילו שזה דרבנן, ספק זה חזור לברך. זה דבר לא שהוא טבעי, באופן הגיוני, אלא אם נעשה כל מיני פלפולים. לכן מה שזה, יש מי שחשב לעשות ספק ספקה. ספק עריך כדעת הרמב"ן וסיעתו שזה דאורייתא. לכן אם ספק ברך וחת התורה, ספק לא ברך, זה חזור לברך. ויוצא מה שנאמר לא, עריך כהרמב"ן ומרן, שני עריך כמדי אמר, כמו הנציב וחבריו, שאומרים שאפילו שזה דרבנן, אם ספק ברך, ספק לא ברך, צריך לברך. למה? מפני שיש חזקה. כשהוא קם בבוקר, חייב לברך וחת התורה. כן, יש חזקה של חיוב. אחר כך ספק פרע את החזקה הזאת, ספק נפטר מהחזקה הזאת או לא. וחיוב יש לו, כל אחד שפוקח את העניים שלו בבוקר, חייב לברך בחת התורה. ספק פרע את חובו, ספק לא פרע את חובו. לכן יש לנו אפילו שזה דרבנן חייב לברך. אבל אנחנו לא סומכים על הסברות האלה. אפילו שזה ספק ספקה. זה לא נקש שמו ספק ספקה אמיתי. ספק חזקת חיוב, זה לא ברור שנקש שמו שיכולים לחייב אותו. למשל יש בגמרא בברכות כף א', שם כתוב ספק קרא קריאת שמע, ספק לא קרא קריאת שמע, רבי אלעזר אומר אינו חוזר וקורא. מה הטעמה? סבירה לקריאת שמע דרבנן, והכתיב שכבך ובקומך ההוא בדברי תורה כתיב. כן, למדע אמר שקריאת שמע היא רק מדרבנן, הרכה לא כך, הרכה קריאת שמע דאורייתא. אבל לאותו מדע אמר ספק קרא קריאת שמע, ספק לא קרא, לא חוזר וקורא. אפילו אין חשש ברכה לבטרה, אין שום דבר, לא חייב עזור בלקרוא. למה? פרש שזה דרבנן. למה? תגיד, הוא כשפקח את העניים שלו, חייב לכל קריאת שמע. ספק פרעת חובו, ספק לא פרעת חובו, יש לו חזקת חיוב. אז תחייב אותו, שיחזור ויקרא, אפילו אם דעמד זה דרבנן. ודעת הספתי כהן, כל ספק דרבנן לכולה, דווקא שאין חזקה נגדו. לא תחזק סורה, אבל תחזק סורה, אז הולכים אחרי החזקה. כי תגיד גם פה ככה. לכן מזה מוכחים האחרונים בעקיב האיגר, שלושת שבועות בירית יעקב, עוד כמה ספרים שבחזקת חיוב לא הולכים בזה להחמיר. חזקת איסור שענה, אבל חזקת חיוב לא. כל שכן שדעת הצוותי כהן גם כן היא לא ברורה, הפרי החדש שמה חולק עליו, סובר ספק דרבנן לכולה בכל אופן. אפילו יש חזקת איסור מלפניכם, לא אומרים תעמיד דבר חזקתו, כיוון שזה דרבנן, ספק דרבנן לכולה. זה דעת הפרי חדש. וכדבריו מוכח בהרבה ראשונים, בחידושי בני נדה, דף סמך א' עמוד ב', שם יש בדבריו של הרשב"א, בחידושיו שם, הריטב"א, והמאירי, כותבים מפורש, שכל ספק דרבנן, אפילו תחזק הסורה, הולכים לכולה. זה סייעתה לדברי הפרי חדש. גם אלבדי הספתי כהן, יש חילוק בין חזקת חיוב ובין חזקת איסור. בחזקת איסור הוא סובר ספק דרבנן לכולה לא אומרים, אבל בחזקת חיוב לא אומרים. הנה גמרא מפורשת, ספק קרא קריאת שמע, ספק לא קרא קריאת שמע, למדע מה שזה דרבנן, לא חוזר וקורא. אפילו שהיה חזקת חיוב, זה הוכחה ברורה. כך באמת מביאים כמה אחרונים, מביאים ראיה מהסוגיה הזאת שחזקת חיוב לא מחייבת כלום. ולכן בשביל זה, גם כן כאן, מה אתה אומר, ספק, חזקת חיוב בברכת התורה, כשפקחת עיניים את חייה ברכת התורה. אבל סוף סוף חזקת חיוב זה לא חזקת איסור. יש לך ספק. אנחנו מסופקים, אם זה דאורייתא או דרבנן, כספק ברכות להקל. לא צריך לחזור מכוח ספק. כך פסק באמת הרב חידה בספר מחזיק ברכה, שאם אדם מסתפק אם ברך ברכת התורה או לא ברך, אינו חוזר וברך. השאגת אריה לא פוסק כך, גם הפרי חדש לא פוסק כך. שניהם פוסקים שברכת התורה היא דאורייתא, כמו דברי הרמב"ן. ואכן כתבו, אם ספק אמר, ספק לא אמר, חוזר ומברך. אנחנו לא פוסקים כדבריהם, משום שכלל גדול בידינו, ספק ברכות להכר, ומרן מפורש. אומר, כל הברכות כולם אין החוזר ומברך, אם מסתפק לו, חוץ מברכת המזון שהיא שתורה. כן? דברים ברורים. למה אני אומר גם כברכת התורה? אלא בנה, משהו שמרן לא סבר כך. ראיתי איזה חרון אחד מדורנו שהוא עושה חלוקים ובלוקים בדברים האלה ואין דבריו נכונים. למעשה, פוסקים אנחנו שלא צריך לחזור לברך. אבל, יותר טוב, אם זה אפשרי, כל שנכנס אדם תקף ועד יתפלל בשחרית, ואיש זהו נבוך, איש הראשון מסופק, ברך או לא ברך. אז ייגש אליו, יאמר לו, אולי עדיין לא ברכת ברכות התורה, לא ברכת ברכות השחר, כי דרך כלל אומרים ברכות התורה יחד עם ברכות השחר. יכול להיות שעוד לא ברך. אז אומר לו, בבקשה ממך, תברך ברכות התורה בקול רם, ותכוון להוציא אותי לחובה, כי אני מסופק אם ברכתי. וישב ויקשיב, ויענה אמן אחד כל ברכה וברכה, ויוציא את החובה טוב, מה נפשך, ששומע כעונה, כבר שיש לו ספק. אם אפשר לעשות ככה, זה חשוב מאוד. אם לאו, יכוון בברכת אהבת עולם, שהיא גם כן באה במקום ברכת התורה. שערי הגמרא אומרת, אם אחד שכח ולא אמר ברכות התורה, בבירור שכח, 100%. ואחר כך בא ברך אהבת עולם, ברכת אהבת עולם שאומרים לפני קריאת שמה, היא כולה חשובה ברכת התורה. והר עלינו בתורתך, וזכינו ללמוד, ללמד, לשמור ולעשות אותה, כן, כל דבר תלמוד תורתך באהבה. אז זה כל גם נקשמו גם כברכת התורה. הברכה הזאת חשובה ברכת התורה. ולכן כתוב שמה בגמרא, שיצא את החובה ברכת התורה, לא צריך אחרי זה לברך ברכת התורה. אחרי שהגיע שמה, נגיד אחרי שגמר ברכת אהבת עולם, נזכר שהוא לא אמר ברכת התורה אותו היום. אז לא צריך אמר ברכת התורה כדאי. אפילו שיודע ברור, 100% שלא אמר ברכת התורה. ברכת אהבת עולם היא באה במקום ברכת התורה. אלא אחרי התפילה, בכל אנחנו אומרים מזמורים, אומרים למסיע הערכה ביום צרה, אומרים תפילה לדוד, אומרים מזמור של יום, ואחר כך הם גם כפתום הקטורת, כל זה דברי תורה. אז הוא עושה כדברי תורה. ואם אפשר גם כן, ניקח לו גם כן איזה ספר, עיין בו קצת, ללמוד חוק לישראל עם הגמרא שלו, עם כל מה שיש שם, זוהר הקדוש או כיוצא, כזה דברי תורה. כאן יש כתוב בירושלמי, והוא דתניה על אתר, דתניה שלמד זה ברתם. מתי אנחנו אומרים שיוצא דחובת ברכת התורה בברכת אהבת עולם, כגון ששנה משנתו תקף מיד אחרי שגמר את התפילה, גמר את העמידה, למד משנה, למד גמרא, אז זה קיים. אבל אם לא למד שום דבר, שלא משנה ולא גמרא, תקף אחרי העמידה הלך, אולי קראת שמע, הוא קורא אותה בתור חיוב, לא בתור לימוד תורה. לכן לא יועיל בשביל זה צריך להיות שיאמר תקף אחריה דברי תורה. זה דברי הירושלמי. וגמרא הביא את הדברים האלה. אבל אנחנו לפי הסדר התפילה שלנו, אנחנו אומרים אחר כך מזמורים, כמה מזמורים שאומרים אחרי התפילה, וכן פתאום הקטורת, זה יועיל במקום דברי תורה, במקום ברייתה. אבל אם רוצה ללמוד גם כברייתה, עוד יותר טוב. תקף אחרי העלין לשבח, הוא יודע אותו אם לא ברך ברכת התורה, ורוצה לסמוך על אהבת עולם, ודברי הירושלמי שצריך להיות גם כן, שלמד תורה אחרי זה, אז כך הוא יכול להתפלל כרגיל, לא צריך להפסיק לאמצע התפילה, אלא יגמור את התפילה עלינו לשבח ושומע הקדישים והכל, לוקח איזה גמרא, לוקח חוקרי ישראל, יושב ולומד ויושב בזה לחובתו. יצא קונטריס אחד שמו דרופתקה דאורייתא, ושם הוא רוצה לומר שצריך מספיק, צריך לחזור לברך. אנחנו לא נוכל, מה יסכון גבר לחלוק על דברי מרן, לחלוק על דברי הרמב״ם, כשאת דברי הרמב״ם לא יזיזו, ודברי גם כן, כולם הבינו ככה בדעת הרמב״ם. הפרי חדש, נכון שהוא אומר שמספיק צריך לחזור לברך, אבל הוא חולק על הרמב״ם, הוא גם כן מבין בדעת הרמב״ם שלא כך. וגם מרן זה ככה כמו שאמרנו, ככה מוכח בדבריו. לכן פסק הרב חידה שמספק לחזור לברך. שם הציבור הביא את הרב חידה, ועוד כמה אחרונים היו את דברי הרב חידה. מה נצא נגיד כל האחרונים בספק ברכות? זה לא נכון לעשות כך. לכן אמרנו שבע תעשה עדיף, לא יברך. יש עוד לפלפל בדברים האלה, אבל לא הזמן כבר שפלפונים, זה מספיק למה שדיברנו. טוב, נאמר עוד איזה 5 דקות. 9:20, וחביבי, פלגה עליי, פלגה עליך. כן, בסיכום מה שדיברנו עכשיו, שכל ברכה וברכה שאדם מסופק אם ברך או לא ברך, הם ברכה ראשונה, הם ברכה אחרונה, אינו חוזר וברך. למה? מפני שברכות הן מדרבנן. כתוב שדוד המלך תקן 100 ברכות בכל יום, כך יש במדרשים. נאום הגבר הוקם עד גמטריה 100, שהוא תקן 100 ברכות בכל יום. מה שכתוב בגמרא במסכת מנחות מ"ג, אמר במאיר, חייב אדם לברך 100 ברכות בכל יום. ושמח גם כן על תקנה של דוד המלך. כתוב במדרש, שלח דוד המלך וראה שיש מגפה, בכל יום היו מתים 100 אנשים בירושלים לבד. היו לא כל כך אוכלוסייה גדולה, היו מתים בכל יום 100 לוויות, 100 לוויות, 100 לוויות. מה זה? מה הגזרה הזאת? עמד ותקן לישראל שברכו 100 ברכות, ברכו 100 ברכות ותעצר המגפה מעל בני ישראל. זה שכתוב נאום הגבר הוקם על זה במטרה 100, הוא תקן ישראל שברכו 100 ברכות בכל יום. כל אחד יש לו 100 בשפע כל יום ויום, אין ספק. אדם שהוא ברוך השם זהיר במצוות, לא אוכל דבר בלי לברך עליו, ברכה ראשונה, ברכה אחרונה. וכן גם כן בתפילה יש לנו ברוך השם כמה ברכות. העמידה לבד, שלוש עמידות יש לנו בכל יום, ערבית, שחרית ומנחה, ויהיה ערב ויהיה בוקר יום אחד. אז ערבית, שחרית ומנחה, כמה יש? כל עמידה יש בת 19 ברכות, ביחד זה 57 ברכות. אז 20 ברכות יש ברכות השחר וברכות התורה, אז זה במקום 57 כמה ניוש? 77, נכון? תעזרו לי קצת למספרים. לא תנו את זה. נו, אז כמה אמרנו? 77. יש 7 ברכות על קריאת שמע. 7 ביום מלאתיך על משפטי צדקך. 3 בבוקר יוצר המאורות, הבחר המסר באהבה וגאה לישראל. 3 בבוקר, 4 בערב. המעריב ערבים, אוהב את עמו ישראל. אנחנו אומרים אוהב את עמו ישראל, לא כמו אשכנזים, אוהב עמו ישראל. אולי אנחנו אומרים את בשביל להוסיף את הגרים גם כן בכלל. הוא אוהב גם את הגרים, ואהבתם את הגר, כי גרים הייתם בארץ מצרים. מדברים על גר ששומע תורה ומצוות. ואחר כך גם כן גאל ישראל ושומע את עמו ישראל עד. אם כן יש סך הכל 7. 7 ושבעים ושבע, כמה נעשו? 84. אחר כך יש לך גם כן ברוך שאמר והשתבח, במקום לעזור לי מבלבלת המוח. כן, יש לנו עוד שתי ברכות, ברוך שאמר והשתבח, כמה נעשו? 86, נכון? 86. אחר כך יש לך בכל יום להתעטה בסיסית ולניח תפילין, נעשו 88. לכל הפחות אדם אוכל שתי ארוחות ביום, אפילו אלה שעושים דיאטה אוכלים פעמיים ביום סעודה. בכל סעודה יש 6 ברכות, הנטילת ידיים, המוציא לחם מן הארץ, וארבע ברכות האחרונה שבחת המזון. הנה 6, 6 ו6 הנה 12, ו88 הנה 100. אחר כך יש בורא פרי העז, בורא פרי האדמה, אשר יסר, בורא נפשות, זה כל יום בחשיש, זה בחשיש. אבל 100 זה מינימום, בכל יום אדם יש לו 100 ברכות. מה שיחסב, יחסב ביום שבת. ביום שבת, במקום 57 של 3 תפילות, שכל תפילה 19 ברכות, וכן ביחד הם 57, יש לנו 4 תפילות, ערבית, שחרית, מוסף ומנחש, כל אחד 7 ברכות, 28. בין 28 ל-59 יחסרו 29. 29 ברכות, מאיפה להשלים אותם? אבל זאת נחמתנו, יש לנו סעודה שלישית ביום שבת. חובה לאכול סעודה שלישית. אין אחד יכול להשתחרר מזה. אז יש לו עוד 6 ברכות. אז תנקה מ-29, 6, נשארו 23. יש ברוך השם גם כקידוש בלילה, קידוש בבוקר, ביחד עוד 3 ברכות, נשאר 20. ה-20 האלה תשלים אותם, בורא פרי העץ, בורא פרי האדמה, במקום מיני פירות. כן? זה שעושים, כמו שאמרנו כמה פעמים על הפסוק, האלף לך שלמה ומתיים נותנים את פריו, היושבת בגנים חברים מקשיבים לכלי חשמייני. שפירשו המפרשים כך, כל ברכה שווה 10 זהובים. זה גמרא, מסכת חולין, דף פזיין. מעשה באדם אחד שוחט, שהוא שחט את העוף שלו והלך לחפש עפר כדי לחסות את הדם, כמו שכתוב, שפך את דמו וחסתו בעפר, המצווה על השוחט בעצמו. הוא הולך לחפש מעט עפר, פתאום מישהו הקדים אותו, ראה אדם, לקח עפר, יאללה ברך, שכשם עם כסוי אדם בעפר, וכסה אותו. הוא אומר, למה גזלת לי את המצווה? יש ברכה, אני צריך לברך, אתה גזלת לי את הברכה. כן, תבע אותו לבדיו של רבא גמליאל, חייב אותו רבא גמליאל שלנו 10 זהובים, אמר שכה ברכה 10 זהובים, חייב אותו. היום בדורנו לא מוסמכים, רבא גמליאל היה בדורו, היה מוסמך איש מפשי איש עד משה רבנו, סימוכים דאורייתא, לכן היה יכול לחייב אותו בענייני כנסות, זה עניין, לא הפסיד אותו דבר שהוא ממש, אלא מניעת הרווח. אז לכן הוא היה יכול, היה מוסמך לפסוק ככה, אנחנו לא יכולים לפסוק. היום אם אחד עשה דבר כזה, לא יחייבו אותו בדין, יגידו לו, חביבי, לך תעשה מצווה אחרת, יאללה, חסה ברכות, תברך בורא פרי העץ ותגמור את העסק הזה. תשתוק, תשתוק בחייך. טוב. ולא היה, איך יעני אמן? על מה יעני אמן? היה שם רחוק. איך יעני אמן? טוב בקיצור, אמרתם כל שתעזור לי אתם מפריע. אוקיי, אמרנו עכשיו, כל ברכה שווה כמה 10 זהובים. שמעת? כמה שווה? 100 ברכות, כמה זה? 1,000 זהובים. כל שלמה שכתוב בשיר השירים, זה הקדוש ברוך הוא. מלך שהשלום שלו. אז אומר, 1,000 לך שלמה. יש 100 ברכות, זה 1,000. אבל מה יעשו בשבת? 200 חסר 20, כמו שאמרתי עכשיו, נוצרים את פריו, יעשה בורא פרי העץ, בורא פרי האדמה, כדי שיש לי 100 ברכות. ואם לא יכול, אדם עני מסכן, תפרן, אין לו, לא פרי העץ, לא פרי האדמה. מה יעשה ביום שבת? זה יש לו תקנה כך. יקשיב לברכות התורה שמברכים, שמוצאים ספר תורה. יש שבעה גברי, שבעה חובת היום, כל אחד מברך ברכה לפניה, ברכה לאחריה, כמה נעשו? 14 ברכות. ואחר כך יש לך המפתיר, המפתיר יש לו עוד 6 ברכות לפניה, לאחריה, וגם כן 2 ברכות התורה, ביחד יש 20 ברכות. אז היושבת בגנים, זה בבית הכנסת, שהוא גן של הקדוש ברוך הוא, חברים מחשבים לכל רכש מעיינים ותשנים את ה-20 ברכות האחרונות. כן, לכן כשעונים לספר תורה, לברך ברכות התורה, יגביע את קודו, לא יהיה ככה משפיל את קודו מאוב, כמו בעל אוב שבקושי שומעים את קודו, יגביע מעל את קודו כדי שאנשים ישמעו, יענו חרב אמן, גם כגדול העוני אמן אותם מה מברך. הרמה פסק כמו הם מברך, גם כאחסן מברש, כמו הם מברך. אבל זה גם כזה חשוב. לכן נגביהו את כולם, כדי שכולם יקשיבו וישמעו. גם בהפטרה, אם הוא יודע לקרוא הפטרה טוב, כדי שהקהל כולם יקשיבו, לא כולם אחד, כולם יעשו המולה גדולה, ואחר כך הוא מסכן, קורא נבלע יחד איתם. גם בהפטרה עצמה. הפטרה עצמה יקרא אותה קצת בקוראם, אולם כל אחד יגיד אחריו בנחש, כמו שכותב רבנו הארי. צריך שכל אחד יקרא את ההפטרה. אבל בכל זאת, יגדוהם בנחש ויקשיבו לכל את ההפטרה. איש שרוצה לעלות להפטרה, בכלל אני אומר, אדם שרוצה לעלות להגיד הפטרה ביום שבת, צריך בינו לבין עצמו לעבור על ההפטרה פעמיים שלוש ולקרוא אותה בגינותיה, בטעמיה. יש טעמים של המקרא, אז זה לא ככה יקרא ככה של הברק כמו שצריך. הוא לפני כן חוזר עליה כדי שלא יעשה שימושים, שלא יעשה שגיאות, ויקרא את זה לאט לאט. אני בבית כנסת שלי לא נותן לאף אחד לעלות הפטרה, אלא אם כן הודיע לי 3-4 שבועות לפני כן. אני צריך, יש לי יום ה-30 מיום השנה, יש לי פרשת חיי שרה. אז תחזור היטב את הפרשה, את ההפטרה, כדי שדע לומר אותה כהלכתה. וכולם שקט, אף אחד, כל דיומה דקה. והוא אומר לבדו את ההפטרה. ואם יעשה שגיאות, כל פסוק עשה, הא, 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 יכלה את זה, מה לא יכלו? צריך לומר את זה בסדר, אני חוזר על זה. ואם לא, אני מעשי עולה מפתיר. אפילו שתמיד הייתי עולה מקודם שישי, וראיתי שעושים שגיאות בהפטרות. איזה מין הפטרה הזאת? אם עושים אותה, הכל פסוק, יש כמה שגיאות, זה לא הפטרה. חבל על הברכות שמברכים עליה. לכן אני בעצמי עולה מפתיר. רק אם אחד יש לו איזה דבר שהוא יש לו חובה, בתנאי שיגיד את זה חודש לפניכם, כדי שיחזור ושנן את ההפטרה, כמו שעושה בר מצווה. איך עולה וקורה, כך הוא ישנן, יחזור וישנן את זה, ואחר כך, טוב, נתאים לו. כולהי בתנאי שהוא גם כן יודע, ברכי, אבל יש אדם אפילו יחזור 1,000 פעמים, עדיין יש לו מוח יביש, יש לו מוח של ברזלים. זה לא יכול לקרוא ההפטרה. אתה קורא, צריך להוסיף גם כן את הקרד, לחובתם. מה זה, כל אחד, אחד בא, עורי קורא ההפטרה, והוא לא יודע שום דבר. עליו נאמר, יפטירו בשפה, אני עורוש אחר כך. אני צריך שיקרא את זה כמו שצריך, וכאן אחד. בחנה מהקשמה מהסף, לא זכות לסעי דבר, אין כאן שאני אמר, אז מה החפש, מה, שחתו, תגיד תורה, ועדיר.